נדבר עכשיו על דאעש על רקע הפיגוע שאירע בווינה, בירת אוסטריה, בתחילת חודש נובמבר. האירוע הזה החזיר לתודעה מיד את הארגון הרצחני, שממש ממש לא מת, לא ברמה הגלובלית, וגם לא בזירת המזרח התיכון שממנה הוא פרץ. ננסה להבין איפה עומד דאעש כיום, באיזה חזיתות הוא לוחם, ומה פשר הפיגוע הזה, גם ברמה היבשתית, לגבי הפעילות של דאעש ביבשת אירופה. על זאת ועוד נשוחח עכשיו עם יורם שווייצר, ראש תוכנית המחקר, טרור ולוחמה בעצימות נמוכה במכון. שלום יורם.
שלום, בוקר טוב.
מה תוכל להגיד לנו לגבי הפיגוע עצמו?
תראה, הפיגוע התחיל בכל תרועה. כשהדיווחים הראשונים הגיעו, נדמה היה שיש פה מתקפה של לפחות 4 מבצעים, שיש הרג לא מבוטל, שמשתלטו על בית קפה, שיש אירוע של התבצרות, ושמנהלים קרב יריות, ושחלק מהמפגעים נמלטו בשלב כלשהו.
כן.
ואחרי שהתפזר העשן, הסתבר שמדובר באדם אחד, יורה אחד, שבעצם חוסל אחרי 9 דקות, 7 או 9 דקות, הספיק להרוג 4 אנשים ולפצוע מעל 20 אנשים, חלקם קשה. ולמעשה, ברור פרטים שעדיין לא ברורים עד תומם, הוא היה חמוש ברובה ובאקדח, ועם זה הספיק לעשות את הנזק. ומדובר בעצם בבחורצ'יק צעיר, ממוצא אלבני במקור, אבל הוא נולד בווינה, וחי בווינה, וגדל בווינה. בעצם מאפיין סוג של מושרי דאעש, או מושרי סלפי הג'יהאדיה, שפועלים מטעם עצמם, למרות שעצרו עוד לפחות 2 חבר'ה שייתכן, וסייעו לו בתכנון או ידוע, אבל הביצוע היה של אדם בודד. יחסית, עוד פעם, כמובן שהיה רצוי שהתגובה תהיה עוד הרבה יותר מהירה, אבל יחסית, התגובה המבצעית הייתה סבירה בנסיבות ההפתעה.
תגובה מבצעית של?
של המשטרה האוסטרית.
אוקיי.
שגם שוטר שנכנס לו לקרב יריות גם נפצע קשה והחלים. ועצרו אותו די מהר יחסית להפתעה, זה לא ישראל שמתרוצים, אני מניח, שוטרים בלי סוף ברחובות ואנשי צבא. מבחינה מודיעינית, ראש השירות האוסטרי התפטר. כי היה פה מחדל מודיעיני, האוסטרים קיבלו מידע מוקדם על האיש שהוא עסוק ברכישת אמל"ח, ושאנשים שמזוהים כתומכי דאעש ביקרו אותו באוסטריה. הבחור גם היה עצור 22 חודשים. והשתחרר מהכלא.
הוא מתכוון להגיע לסוריה.
כן, כן. ולכן, עוד פעם, יש ים של כאלה, ולכן בסופו של דבר אתה רואה בדיעבד 6-6, מצאו מחדלים מודיעיניים, וגם שר הפנים האוסטרי דיבר על זה, והעובדה שהשר התפטר. זה האירוע עצמו. הוא מלמד אותנו גם הרבה פעמים על הרבה רעש והרבה מהומה שמתחילה עם אירועים, הרבה גוזמאות. בסופו של דבר, האירוע, בסופו של דבר הגיע לאירוע של פעיל בודד, שיכול להיות שהיה לו סיוע כזה או אחר מאחרים, מזוהה עם דאעש, דאעש גם לקח אחריות על האירוע, מזוהה עם הקריאה של דאעש לפעילים באירופה לפעול, ולא רק באירופה.
עכשיו, ציינת בסוף הדברים שדאעש לקח אחריות, אנחנו יכולים להבין מזה שהוא הופעל מרחוק על ידי איזושהי שלוחה של דאעש במזרח התיכון, כמו, אני מנסה לעשות כאן איזושהי השוואה, תקן אותי אם היא לא נכונה, במקרה של 2015, נובמבר 2015, ממש לפני 5 שנים, כשאחרי שרכשו ניסיון בלחימה, בהפעלת מטענים בסוריה, חוליה של דאעש בעצם התמקמה, או בעצם חזרה לצרפת ובלגיה, בדגש על אחת השכונות בבלגיה, בבריסל, והתחילה לגלגל סדרה של פיגועים, חלקם בנובמבר בפריז, ואחר כך גם במרץ 2016 בבלגיה. בסופו של דבר השתלטו עליהם, אבל זה לקח הרבה זמן. זה התהליך שאנחנו רואים עכשיו פה, או שזה שונה במידה מסוימת?
ממש לא. בהתחלה נדמה היה שזה משהו שאולי מזכיר את בטקלן, עוד פעם אנחנו שבועים בקונספט הזה, אבל זה היה נראה כמו משהו מאורגן של כמה אנשים, כלומר חוליית טרור, מאומנת, מצוידת, אבל כאמור בסוף הבנו מה היה פה, ולכן זה שייך יותר לזן, למרות שאנחנו עוד לא יודעים את הכל על האירוע הזה, ולא מבינים מה היה תפקידם של האחרים, וכמה הוא עצמו היה קשור לדאש, אבל לא נראה, כי הוא ניסה להגיע לסוריה לדאש, נעצר בדרך ולא הגיע. ולכן זה נראה מהפיגועים האלה של היוזמה המקומית, שאינה מונחת דאש, והיא סוכלה ובסופו של דבר גרמה ארבעה הרוגים במדינה שעד היום לא הייתה על מפת הטרור של אירופה, אם כי צריך לזכור שכל פעם צפוי שבמדינה אחרת יופיע מישהו או מהשראה והתארגנות מקומית, או עם כאלה שהיו בסוריה או במקומות אחרים והגיעו חזרה.
עכשיו, מה שמטריד אותנו בכל הסיפור הזה, זאת השאלה, מה קורה עם דאש באמת בחודשים האחרונים? כי נחזור אחורה בערך שנה, שנתיים, הניצחון של הקואליציה של אסד והאיראני מצד אחד, וגם המתקפות האמריקניות, מחבצים עד כדי מינימום של כל מה שראינו בשנים האחרונות, את השלוחות של דאש באזור סוריה ועיראק, גם במקומות נוספים במזרח התיכון, לא נעבור על הכל. החיסול של בגדדי לפני כשנה, מנהיג דאש הקודם, היה רושם שהארגון הזה בתהליך של קריסה או בתהליך של אובדן כוח. והנה אנחנו שומעים בזמן האחרון שיש לו לא מעט הצלחות באזורים האלה שהזכרתי קודם לכן בסוריה ובעיראק, גם במקומות נוספים, באפריקה, באסיה. הארגון הזה בתנופה.
אז בואו שנייה נתחיל דווקא עם אירופה כדי לתפור את הפיגוע הזה בווינה, על רקע מה שהתרחש על ידי דאש והסלפי הג'יהדיה וכאלה שמזוהים דאש, אבל לא רק מזוהים דאש, באירופה. ואז נעבור לחלקים אחרים ונתן תמונת מצב. תראה, באירופה השנה עד כה, ממה שאנחנו יודעים בפאבליק דומיין, יש בערך כתריסר פיגועים ומעט סיכולים, השנה לעומת חמישה בשנה שעברה, כלומר כמעט הכפלה פלוס. זה לא אומר שאירופה נמצאת תחת הסתערות, בכלל לא, ובטח לא של דאש, אבל מה שמאפיין את הפעילות הזאת, זה בעיקר כאלה שמקבלים את ההשראה מדאש, או באופן ישיר, או באופן עקיף, או מתוך הזדהות. אנחנו רואים בין המפגעים, כמעט 10, שהם אנשים שהתכסו תחת הכותרת של מאגרים, או כאלה שהם מבקשי מקלט מדיני. קבוצות ימניות יכולות לשחק עם הנתון הזה, למרות שהמספרים נמוכים. הם בגילאים, הטווח הוא בינתיים 18-29, אבל רובם 20-25. אנחנו רואים, חלק מהם היו כלואים, חלק כלואים שהשתחררו כמו הבחור באוסטריה, חלק הם עברו תהליכי רדיקליזציה והערימו. המדינות העיקריות הן צרפת, שממשיכה גם בשנה שעברה, שהיו חמישה פיגועים, צרפת מובילה את המדינות הנפגעות, אבל גם גרמניה, השנה היו בצרפת, מתוך הקטריסר, 13 האלה, היו שישה בצרפת, שלושה בגרמניה, שניים בבריטניה, ועוד בסיכולים בדנמרק ובגרמניה. החשיבות היא שמתוך הפעילות הזאת, רובם הם פעולות ביוזמה עצמית.
כמו זאת שהייתה בווינה.
כמו זאת שהייתה בווינה, אבל עוד פעם, אנחנו צריכים להבין, חלק זה ממש יוזמה עצמית של בן אדם שלוקח סכין, והולך ושוחט פעם אחת מורה, פעם אחת דוקר שלושה בכנסייה, בניס, הורג שתי נשים וחלק מהם אפילו ביצוע עריפות, שזה ההזדהות האולטימטיבית, למרות שחלק מאלה הם בכלל היו על רקע הקריקטורות שפורסמו בראשון בספטמבר לקראת המשפט של המסייעים למתקפה של בשארלי אבדו בינואר 2015, ברגע שפורסמו קריקטורות לכבוד או לציון התחלת המשפט, זה עורר סערה בעולם האיסלאמי בכלל. חלק, ארדואן למשל טיפס וגלש על זה כדי לגייס, ואחרים שהם אינם קשורים לדאש, ביצעו פיגועים על רקע האמונה שלהם שכמוסלמים הם לא יכולים לסבול את הפגיעה בנביא בקריקטורות. אז בעצם כשאתה מסתכל לתמונה אתה אומר ככה, רוב הפיגועים באירופה, שזה מעט בינתיים יחסית, למרות שמבחינת השירותים זה התארגנויות, זה סכנה. הם גם יכולים להתפתח. אבל אנחנו רואים את רובם כהשראה, מעט מהסיכולים נשאו תביעות אצבעות של דאש, כלומר תכנון. פיגוע אחד שסוכל בדנמרק, נשא תביעות אצבע של קשרים של המפגע המתכנן, עם גורמים שמפעילים אותו מרחוק בסוריה ובאפגניסטן, כך שיש פה, עוד פעם, אנחנו לא יודעים מספיק פרטים בציבור, אבל יש גם את האלמנט הזה. לסכם את הפינה, הייתי אומר ככה, דאעש, שנמצא בתהליך התארגנות, ותכף נדבר עליו, נמצא בתהליך של התארגנות, עדיין לא יוזם באופן מסודר כפי שאנחנו רואים אותו.
פיגוע... לא יוזם או שלא מצליח ליזום?
לא, אז ממה שאנחנו למדים, לא יוזם ולא מצליח להוציא פיגועים בסדר הגודל שאתה הזכרת קודם, בבטקלן ובבריסל. אני חושב שזה עוד, שהניסיונות עוד יגיעו ויגברו, כנראה, אבל כרגע לא נראה שאירופה כיעד לדעש המשתקם, הוא יעד מרכזי במסה.
אז בוא נעבור לזירות האחרות ברשותך.
תראה, כשאתה מסתכל על דאעש היום, דאעש הוא בעצם השיעוריות של המדינה האסלאמית שהובצה צבאית בפורמלית בסוף מרץ 2019. דאעש התפרקה משליטה בטריטוריה, והארגון כארגון שולט עם טריטוריה שנקראת תמקין, החיבור בין האידיאולוגיה, השלטה של האסלאם ושליטה בטריטוריה נרחבת, נגמר. דאעש נשאר. הוא נשאר ופעיל. הוא פעיל בסוריה, הוא פעיל בעיראק. יש פעילות כל שבוע, התנגשויות ומיקושים ומערבים ורציחות והוצאות להורג. בסוריה ובעיראק יש בסיני פעילות. יש פעילות באפגניסטן, למרות החולשה והמכות שספגה דאעש אפגניסטן, מה שנקרא דאעש חורסן, הם ביצעו לפני כשבוע פיגוע רצחני בקבול, נדמה לי באוניברסיטה אם אני זוכר, למרות שהם נחלשו, הם פעילים בפיליפינים, הם פעילים באפריקה, בניגריה, במקומות נוספים, בצ'אד, בקמרון. כלומר, אתה רואה שיש פעילות של הארגון, אבל ברור לגמרי שהארגון סבל מכה קשה, הוא התכווץ לרמת הדאעש מהמדינה האסלאמית, וגם בפיגועי התאבדות, שהוא אחד מניירות הלקמוס שאנחנו בוחנים, יש ירידה משמעותית, מול שנה שעברה, בכלל בפיגועי ההתאבדות, שאנחנו עוד נרחיב עליהם בדוח בסוף השנה, אבל גם דאעש עצמו, הוא ירד כמעט ב-50% מהפיגועים שהוא עשה שנה שעברה, והשנה הוא רק 30% מהפיגועים בסך הכל פיגועי ההתאבדות.
קיבלנו תמונה מקיפה. תודה רבה, יורם.